שלום וברכה. ויקל פקודי ויקרא צו שמיני. כן, כי הרי אנחנו לא נוכל ללמוד ביחד כל הפרשיות האלה אם לא נעסוק בזה עכשיו, אז נעסוק בזה עכשיו. ויקל פקודי ויקרא צו שמיני בעזרת השם. ובכן, פרשת ויקל ופרשת פקודי הם סיום מלאכת המשכן. וכפי שלמדנו, לפי דרכנו, אנחנו מוצאים בתוכנית המשכן שתי צורות של השראת שכינה בישראל, אחת לפי השיטה של משה, והשנייה לפי השיטה של אהרון, ולפי זה גם מתקבל משכן מסוג שונה, כן? אני אגיד רק מקצרה, המשכן של משה שבא לידי ביטוי שלם מפרשת תרומה, הוא משכן לאנשים אידיאליים, וגם אידיאליסטים, זאת אומרת אנשים שנדבת ליבם מביאתם אל הקודש. ולכן בפרשת תרומה נאמר, דבר אל בני ישראל, לא נאמר צו את בני ישראל, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. הנדבה היא המניע של הפגישה עם הקודש, נדיבות הלב. מדובר כן על אנשים שלמים וצדיקים שכוח השכל שולט בהם, כוח הדמיון כמעט ולא שולט, ולכן אין אצלם צורך בטהרה של כיור, בעלת כתורת, בכהונה ובבגדי כהונה. מה שאין כן פרשת תצווה, היא פרשה עבור אנשים שהם ציבור היעד של אהרון הכהן. הלל אומר, רבי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אם כן, אצל אהרון מדובר על אנשים של בדיעבד, אנשים שצריכים ציווי כדי להתקרב אל הקודש, לכן נאמר, ואתה תצווה את בני ישראל, ואחרי שתצווה ויקחו אליך שמן זית זך קצית למאור לעלות נר תמיד. אבל מלכתחילה אנשי פרשת תצווה הם אנשים שלא רוצים לתת למשכן, אלא אם כן מצווים עליהם. זאת עבודת קודש דרך הציווי. אנשים של בדיעבד בדרך כלל שבויים בכבלי הדמיון, ולכן הם זקוקים לרושם של קודש על הדמיון, זה בגדי כהונה לכבוד ותפארת. טוב, אני רק פשוט חזרתי בקצרה על דברים שכבר עסקנו בהם. אם יש איזו שאלה של הבהרה, אפשר גם לענות, אני חושב שהדברים ברורים. כן. נכון. כלומר, השכל שולט באנשי לכתחילה, והדמיון באנשי בדיעבד. בוודאי. זה הנבואה של משה. נבואת משה היא נבואה ללא דמיון. זה החידוש של הרמב״ם במורה נבוכים, שכל הנביאים כולם מנבאים דרך שילוב השכל והדמיון כאחד, חוץ ממשה שהוא מנבא דרך השכל בלבד. ולכן הנבואה שלו הייתה פה אל פה, זה הדבר אשר ציווה השם. חז"ל אמרו את זה, כל הנביאים נתנבאו בקו חוץ ממשה, ומשה נתנבא בקו, ונוסף עליהם מוסיף על הנביאים, זה הדבר, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. עכשיו בפרשת כי תשא אנחנו ראינו שכשיש נתק, יש נתק בין שני הסגנונות האלה של תורה, מגיעים בסוף למשברים. המשבר של פרשת כי תשא, המשבר של פרשת העגל, בא דווקא מפני שמשה ואהרון לא עבדו במשולב. משה היה בהר, אהרון היה למטה עם העם, ולכן התוצאה הייתה שאהרון עושה את העגל ומשה שובר את הלוחות. אם כן, המסקנה המתבקשת היא שהמשכן שיעשה בפועל, המשכן שאחרי החטא, יהיה עכשיו בעל אופי משולב, הוא יהיה משכן מושיע אהרוני כאחד, כן? לא יהיה משכן של משה שמתלבש עליו משכן של אהרון, אלא נפש האדם תבנויה מספונטניות עם ציווי כאחד. יש ציווי להיות ספונטני, כן? כמו שאנחנו רואים בתחילת פרשת ויקל. בפרשת ויקל נאמר, בפסוק ד', כן, פרק למד ה', פסוק ד', ויומר משה אל עדת, אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. כלומר, משה מדבר בסגנון של אהרון. משה כבר מצווה. משה אומר, זה הדבר אשר ציווה השם. זה דווקא דברים שמצאנו אצל אהרון. ומהו הציווי? קחו מאיתכם תרומה לשם כל נדיב ליבו. דווקא הנדבה היא עכשיו תוצאה של ציווי. כלומר, אפשר להתחיל מציווי בדיעבד ולחזור למדרגת משה. זה השילוב של שתי התורות כאחד. תורת משה, תורת אהרון, עכשיו באו לידי ביטוי ביחד בפרשת ויקהל. כלומר, אנחנו מקהילים את תורת, אנחנו מקהילים כאחד את תורת משה יחד עם תורת אהרון. וכאן כמובן המקדש מקבל פונקציה חדשה שלא הייתה לו לפני כן. הפונקציה של המקדש בפרשת ויקהל פקודי זה גם לכפר על החטאים. בפרשת תרומה ופרשת תצווה, הפונקציה שהמקדש ממלא זה הפונקציה של קרבת אלוהים, לקרב את מי שרחוק מהבורא, לקרב אותו אל הבורא. בפרשת ויקהל פקודי יש כבר חידוש, צריך לא רק להתקרב אל השם, צריך גם לכפר על החטאים. וזה מסביר מדוע תמיד מדברים על כפרת הקורבנות. כן? למשל בהגדה של פסח אנחנו אומרים, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהם, דיינו וכו'. אילו הכניסנו לארץ ישראל, אני כאן קורא לפי חלק מן הגרסאות, ולא בנה לנו את בית המקדש, דיינו. יש גרסים ולא בנה לנו את בית הבחירה, דיינו. על כל פנים, נכנסנו לארץ ישראל, והמטרה היא בסוף להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. כשאנחנו חוזרים אחר כך על כל הדברים, אנחנו אומרים, על אחת כמה וכמה, טובה ומכופלת, טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, הוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהים וכו', והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על עוונותינו, מה שלא הוזכר ברשימה הראשונה. כלומר, יש צורך כבר בכפרה. זאת פונקציה חדשה במקדש שלא הייתה מקודם. וזאת משום שאנחנו מדברים אחרי המשבר. אנחנו מדברים על המשבר ההיסטורי בפועל. מכאן אנחנו למדים שהצורך במקדש היה צורך אמיתי גם לפני החטא. אין צורך בחטאים כדי לעבוד את השם במקדש. אבל אם כבר חטאנו, אז גם בא לכפר. כן? לא, המשכן מלכתחילה לא היה לשם כפרה. אחרי זה, זה בדיוק מה שאמרנו, תודה.
אחרי זה לא מזגן, אבל לפני המקדש, בכל אופן.
המקדש, המשכן, אותו דבר, כן, לא משנה.
לא, אני אומר שזה לפני כניסה לארץ ישראל.
אז מה?
לפני כניסה לארץ ישראל, התחילו את הכפרה, לא כמו במשך שאנחנו
אומרים. לא, כלומר, גם הכניסה לארץ ישראל הייתה אמורה להיות בלי חטא. אבל מכיוון שהיה חטא, אז כשבנו את בית המקדש, הוא גם היה כדי לכפר. מובן? לא מובן? אז תחזור על השאלה.
הסדר באילו,
כן,
ישראל, אחרי זה בנה
לו את המקדש,
מכפר על
לא? בחזרה השנייה, בחזרה, כן. בחזרה.
בסדר כאילו צריך להיות?
לכתחילה היה צריך להיות? לא, לכתחילה היה צריך. בכלל, זה שבנו, זה עוד סיפור, זה שנבנה המשכן במדבר, גם זה בדיעבד. לכתחילה היה צריך להיות? שעד יעבור עמך השם, עד יעבור המזוקניתה, כלומר שיעברו את הירדן, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, נכון לשבתך פעלת השם, רק אז מקדש השם כוננו ידיך. זה שהוקדמה הקמת המשכן למדבר, גם זה בדיעבד. כן? כך אומרת הגמרא במסכת כתובות, דף סמך משהו, סמך ג' אני חושב. שמה שבעצם היה צריך להיות, לפי הסדר המתוכנן, שיצאו ממצרים, ייכנסו לארץ ישראל, מיד, יבנו את בית המקדש, ורק אז תינתן התורה. מובן? לא, בסדר המקראות ככה מתחייב. בגמרא כתוב שצריך פשוט שיכנסו לארץ ישראל, יבנו את בית המקדש, וזהו, אני הוספתי ותינתן התורה. אבל למה זה קרה? אז הגמרא אומרת, זה כמו אדם שרוצה להקדים את זמן החתונה. כן? הוא כל כך מאוהב שהוא רוצה להקדים את זמן החתונה, אז הקדוש ברוך הוא גם כן התאהב בעם ישראל, ולכן הקדים את זמן חתונתו כבר לימי המדבר. זאת אומרת שמפני שהיה צפוי לפני הבורא שהשהייה במדבר תתארך יותר מן הרצוי, בגלל זה הוקדם המקדש. אבל הסדר בהגדה של פסח לא מדבר על משכן בכלל. כן? מדברים כאילו אין משכן, כפי שצריך להיות. על כל פנים, החטא הוא זה שהזמין את הצורך בכפרה. לכן בכל פרשת תרומה ותצווה כמעט ולא מוצאים זכר לכפרה. יש זכר לאפשרות של הכפרה. הדבר דומה בעצם לסדרי התשובה. כשאדם חוזר בתשובה לפני המקום, בעצם למה חוזרים בתשובה? התשובה הרגילה המצויה אצל ההמון היא חוזרים בתשובה מפני החטא. מכיוון שאדם חוטא, הוא צריך לחזור בתשובה. מה שקצת מוזר, שיש כאן מצווה בתורה, מצווה לחזור בתשובה, שבנויה על ההנחה שאני אחטא. כן? לא ייתכן שדבר השם ינתן על מנת שאני אחטא. ולכן, השכיל הרב קוק להסביר את זה באורות התשובה בהרבה מקומות, התשובה זה לא על חטאים. בכלל, המילה לשוב בעברית, פירושה של המילה הזאת, לשוב אל המקור שמנו באתי. ועצם העובדה שנבראתי, הדבר הזה הוא ריחוק. ולכן אני צריך לשוב אל המקור, מעצם העובדה הנתונה שאני נברא. זהו מצב נתון. כיוון שאני נברא, אני רחוק, עליי לשוב. והפונקציה הזאת גם כן באה לידי ביטוי במקדש. כשבני אדם מקריבים קורבנות כדי להתקרב אל הבורא, זה מעין חזרה בתשובה מעשית, אבל לא על חטאים. שיחטא? אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא בטוב הזה. כלומר, מכיוון שהוא עושה טוב, אז הוא חוטא למדרגה אחרת. הוא, או שהוא חוטא לאחרים, או שהוא חוטא למדרגה עליונה מן המדרגה שלו. כתוב ככה, צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה זאת אומרת? תגיד, צדיק אין בארץ אשר לא יחטא. מה זה אשר יעשה טוב ולא יחטא? הוא חוטא בטוב הזה עצמו. זה לא חטא במובן של עבירה. זאת אומרת, טוב לעומת יותר טוב. טוב לעומת טוב מאוד. מה? למה? כן, ודאי, אין לזה סוף. כן? צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. אבל זה לא על חטא. לא מחויב שאדם יעבור עבירה. ברור? יש חטא במובן של חיסרון, כן. אבל במובן של לעבור עבירה, לא. ברור? של מי הפירוש הזה? שמעתי מידידי דוקטור שלמה שיש. לא, פירוש הפסוק, אשר יעשה טוב ולא יחטא. הרעיון עצמו, שלא ייתכן שאדם לא יהיה במרחק, שהרעיון שחייב להיות מרחק בין הבורא לנברא, הדבר הזה נמצא ברב, הרבה מאוד, באורות התשובה. וגם, מה?
לא, הפירוש החדש שאתה נתת, זה לא הפירוש המקובל.
לפסוק הזה? מה הפירוש המקובל? אז מה זה מה שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שיש צדיק גמור וצדיק שאינו גמור? צדיק וטוב לו, צדיק גמור. צדיק ורע לו, זה צדיק שאינו גמור. לפי דבריך, הגמרא מדברת על משהו שלא קיים.
למה? חזר בתשובה.
אז הוא צדיק גמור? זאת אומרת שהוא לא חוטא.
אבל הוא חטא.
בסדר, אז מה זה הסוגיה במסכת בבא קמא, ארבעה מתו בעטיו של נחש, שלא היה בהם חטא? או הדרשה של הארי על רבי משה קורדוברו שלא חטא מעולם, שעליו נאמר, הנה, הארי העיז להגיד פירוש לא מקובל בפסוק. הוא אמר, כי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת ותלית אותו על עץ. ככה הוא הספיד את הרמק. כן? רבי משה קורדוברו. בא הארי אמר, כי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת ותלית אותו על עץ. ככה הוא אמר על הרמק. מה פירוש הדבר? חטא, מובן של חיסרון, כי יהיה באיש חסרון משפט מוות. כן, כלומר, אין שום סיבה להמית אותו כיוון שלא חטא, חטא משפט מוות, כלומר, חסר סיבה משפטית להמית אותו, אז איך אפשר, והוא מת, בכל זאת מת, ותלית אותו, צריך לתלות את זה על עץ, כלומר, על העץ שהאדם הראשון אכל ממנו, ואז נגזרה מיטה על כל החיים. כן? הנה, הארי העיז להגיד פירוש שהוא לא מקובל. הלאה. אבל מה שחשוב זה הרעיון, לא הפסוק. כן? פעם קיבלתי, הנה אני אגיד עכשיו שמות, הרב שמואל הרשקוביץ, שליטה, אמר פעם, מה ההבדל בין פשט לבין דרש? פשט זה הפשט של הפסוק הזה, דרש זה דבר אמיתי שהוא באמת פשט מתוך כל התורה כולה, אבל לא של הפסוק הזה. אוקיי? הלאה. איפה היינו? אם כן, גם התורה חידשה חידוש עצום, שגם כשחוטאים אפשר לחזור בתשובה. כלומר, החידוש העצום הוא שיכולנו לחשוב מי יכול לחזור בתשובה, רק מי שלא חטא מימיו, צדיק גמור. כלומר, מי שהוא נשוי כל הזמן עם התשובה, הוא הבעל של התשובה, בעל תשובה, זאת אשתו. כלומר, הקשר הוא קשר קבוע, עלייה מתמדת של הזהות. זה פירוש של הרב יהודה אשכנזי. אם כן, אבל מי שחטא, שמה נאמר, כיוון שחטא, אז השכל שלו יתעקם לחלוטין, ישתבש לחלוטין. אז אולי הוא לא יוכל לשוב אל השם. התורה חידשה חידוש עצוב, שגם מי שחטא יכול לחזור בתשובה. וזה בא לידי ביטוי בפרשת ויקל פקודי. לכן יש צורך בחזרה כפולה על מלאכת המשכן. לדעת שיש משכן לפני החטא ויש משכן אחרי החטא. השם הנאמר תכתוב רק את המשכן שאחרי החטא, לא, זה מסוכן. אם תכתוב רק את המשכן שאחרי החטא, אתה עלול לחשוב שאין משכן לפני החטא, כלומר שחייבים לחטוא כדי שתשרה שכינה בתחתונים. תשובה היא לא, לא חייבים לחטוא. כן. אגב, רבנו סעדיה גאון שואל את השאלה הזאת, האם אפשר לקיים את כל מצוות התורה ולא לחטוא? שואל את זה באמונות ודעות, שואל את השאלה הזאת. אז הוא אומר שכן, ההוכחה שהשם ציווה את האדם את כל המצוות האלה, סימן שהוא מצפה בינו לקיים את כולם, סימן שהוא יכול. מה? מה? לא, אין מצווה להתגרש, יש מצווה שאם לא מצא חן בעיניו יגר שנה, כן, בוודאי. מה? אז זה לא מצווה לכהנים? נו, באמת, יש לכם עוד שאלות?
אני לא יכול לעשות את כל המצוות,
מה?
אני לא יכול לעשות את כל המצוות,
זה מצווה
שאתה צריך לעשות.
הנה, הוא נתן לך תשובה. בסדר, צריך קצת לחשוב, כן? טוב, על כל פנים, זאת היא פרשת ויקל פקודי, שהיא בעצם החיבור של תורת משה עם תורת אהרון, התורה של לכתחילה עם התורה של בדיעבד. עכשיו, לכאורה, בזה הייתה צריכה להיגמר התורה. אני חושב שהזכרנו את זה לפני כמה שבועות. התורה הייתה צריכה להיגמר בזה. יש ספר בראשית שבו עם ישראל נבחר מתוך העמים, בספר שמות השכינה שורה בתחתונים. כלומר, יש כבר שיחה בין הבורא לנברא. וזה נעשה על ידי המשכן. אז לכאורה, בשביל מה צריך להמשיך עוד את ספר ויקרא במדבר דברים? מיותר לחלוטין. כן, אז זה כבר ראינו, רק אני מזכיר את זה כיוון שזה קשור לעניין, בפרשת ויקל, בסוף הפרשה, נאמר כך, כי ענן, ממש הפסוק האחרון, כי ענן השם על המשכן יומם ואשתי לילה בו, לעיני כל בית ישראל. זה בדיוק הסיום של התורה בסוף ספר דברים, לעיני כל ישראל. אלא מה? מכיוון שזה עוד לא במקום הטבעי לנו, כלומר ארץ ישראל, נוסף כאן בכל מסער, לכן צריך להמשיך את כל התורה כולה. כלומר, התורה מתארת לנו מצב שהיה מצב בדיעבד מבחינה היסטורית. הרצוי היה שיהיה לעיני כל ישראל ולעיני כל בית ישראל בכל מסעם אותו פסוק. אבל קרה מה שקרה, עם ישראל התעכב במדבר, היה צפוי שהתעכב במדבר, לכן ניתן המשכן כבר אז, אבל צריך עוד להוסיף, להביא את המשכן הזה לארץ ישראל בכל מסעם. וזה מעריך את כל ההיסטוריה. עכשיו, אבל באופן בסיסי אפשר לומר, הבריאה הושלמה בפרשת פקודי. וזה מסביר מה שנאמר כמה פעמים בסוף הפרשה. למשל, תסתכלו בפרק מם, פסוק כ"ה, למשל. ויעל הנרות לפני השם, כאשר ציווה השם את משה. או בפסוק כ"א, ויבא את אהרון אל המשכן ויעשה את פרוכת המסך ויעשה על אהרון העדות כאשר ציווה השם את משה. מה זאת אומרת כאשר ציווה? וזה חוזר על עצמו הרבה פעמים. אולי ספרתם כמה פעמים? 18 פעמים. לא, 18 פעמים. זה היה ניחוש או זה היה ספירה? מה? זה היה ניחוש או זה היה ספירה? לא, זה 18 פעמים. 18 פעמים כתוב כאשר ציווה השם את משה. מה שיש כן, יש 7 פעמים מלאכת המשכן בתורה. כנגד שיבתי בבראשית, זה כן. אבל יש 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה. מדוע? מסיבה פשוטה. כתוב בגמרא במסכת כתובות, גדולים מעשיהם של צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. מה זאת אומרת מעשיהם של צדיקים? אומר רש"י, בניין בית המקדש. זה יותר גדול מבריאת העולם. מדוע? אומרת הגמרא, משום שנאמר, אף ידי עשתה ארץ ומיני טיפחה שמיים, כלומר בבריאת העולם הוזכרה רק יד אחת של הקדוש ברוך הוא, ידי עשתה ארץ, לא ידי עשו ארץ, וימיני, רק יד אחת, יד ימין, טיפחה שמיים, ואילו במקדש השם נאמר, מקדש השם קוננו ידיך לשון רבים, שני ידיים. אם כן, יש כפילות במקדש לעומת בריאת שמיים וארץ. ולכן יש 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה בבניין בית המקדש. מדוע? בכמה מאמרות נברא העולם? תחליטו, או עשר או תשע. תשע פעמים ויומר. המאמר הראשון זה לא בידינו. לכן כשאנחנו בונים את בית המקדש כפגישה של האדם עם מעשה שמיים וארץ, אנחנו חוזרים רק על תשע מאמרות. ומכיוון שזה כפול, כיוון שנעשה בשתי ידיים, אם כן יש 18 מאמרות כאשר ציווה השם את משה. רעיון שמעתי לפי הרב שלמה גורן. ברוך תהיה. אם כן, יש 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה כנגד מעשה שמיים וארץ. כן. נו, מה התשובה? זה הקדוש ברוך הוא, על ידי הצדיקים. אתה מכיר את הטענה הזאת שבית המקדש צריך לרדת מהשמיים? כן? וזה יכול להיות דבר כזה? ודאי שזה לא יכול להיות, מה? אתם ראיתם פעם בניין שיורד ככה, בום, ככה, פעם? איפה? מאיזה מקום באטמוספירה בדיוק הוא צריך לרדת?
לא, זה
רד מי
לא יודע, הוא חליל. אמרתי כן, ראיתי, לפני כמה אלפי שנים. אבל מה...
למה זה לא יהיה?
יש שוני באופי הניסים. חוץ מזה, מצווה לא בטלה. מצווה של בניין בית המקדש לא יכולה להתבטל. לדורות הרי ניתנה מצווה, מה פתאום שהיא תתבטל? ברור, אלא הכוונה, והמדרשים שאומרים שבית המקדש ירד מן השמיים מבססים את דבריהם על הפסוק הזה: מקדש השם כוננו ידיך, שהשם בונה את המקדש. ודווקא הגמרא במסכת כתובות אומרת על זה: גדולים מעשיהם של צדיקים. מכאן ראיה שכל המדרשים האלה הם משל ולא כפשוטו. הוא כבר ציווה. לא, ויהי נועם השם אלוהינו עלינו, ומעשי ידינו כוננה עלינו, ומעשי ידינו כוננהו. זאת אומרת, הוא משתתף בפעולתנו. ברור?
מה מעכב?
מה מעכב? יש הרבה עיכובים במדינת בית המקדש. בין היתר שזו מצווה כללית. אם כן, זו לא מצווה עליי ועליך, זו מצווה לכלל האומה. אז לך תשאל את כלל ישראל אם הם רוצים לבנות את בית המקדש. לפי הערכתי הזהירה, אולי אני טועה, הם לא ירצו. ולכן יש עיכוב.
לא שהם לא רוצים.
טוב, לא יודע, תשאל, אולי באמת הם רוצים, לא יודע, תשאל.
מה?
מה? למה לא רוצים? יש הרבה שאלות למה לא רוצים. מה? יש כל מיני סיבות למה לא רוצים. לא יודע. מה זה משנה עכשיו לעניין? עכשיו, נשאלת השאלה, מה זה שני ידיים ויד אחת, כן? זה נכון שזה יפה בפסוק שידיך זה לשון רבים, וידי עשתה ארץ זה יד אחת, אבל מה פירוש הדבר הזה? יד אחת ושתי ידיים. כשאנחנו מבינים בפסוק, אף ידי עשתה ארץ וימיני תפחה שמיים, בעצם אפשר להבין, ידי עשתה ארץ זה יד שמאל, וימיני זה יד ימין. כלומר, אנחנו רגילים לראות את מידת חסדו של הקדוש ברוך הוא, מידת ימינו בשמיים, כי גדול מעל שמיים חסדך, ובארץ אנחנו רואים דווקא את מידת הדין, את מידת היד שמאל, ידי עשתה ארץ וימיני, יד ימין, תפחה שמיים. אבל המקדש בא לאחד את הנפרדים. כלומר, דרך המקדש יש פגישה בין השמיים לבין הארץ, לכן שני ידיים נפגשים שם. לכן יש 18 מאמרות במניין בית המקדש. אפשר לומר שכאן זה הושלם, זה ביטוי פילוסופי, המיקרו-קוסמוס, כן? עולם קטן במקדש. מכאן ואילך יש כבר ציפייה של הבורא לתשובה מהנברא אליו. כלומר, בספר בראשית ושמות, אפשר לומר, יש שתי פניות של הבורא, ממעלה למטה. בספר בראשית, זהו ספר שבו הקדוש ברוך הוא בורא, בורא לבדו. בספר שמות, זה ספר שבו הקדוש ברוך הוא מראה את כוחו לנברא, אבל גם זה ממעלה למטה. בספר ויקרא, יש כבר חידוש. יש ציפייה מהנברא שהוא יבוא אל הבורא. לכן, בספר ויקרא זה מתחיל ב-ויקרא אל משה. מכאן ואילך, אתם כבר תעשו מה שצריך לעשות. כלומר, זהו המעבר באמצע התורה, בספר ויקרא, מיוזמה של הבורא אל יוזמה של האדם. ולכן כל ספר ויקרא הוא תיאור העבודה הזאת של פנייה ממטה למעלה. וגם בספר ויקרא יש המשך של השילוב בין שתי התורות, בין תורת משה לבין תורת אהרון. כי הרי, מה גורם לי להיענות לקריאה של הבורא? שוב, זה יכול להיות נדיבות הלב או הציווי. לכן התורה פותחת בפרשת ויקרא בתורת משה. הוא קורא, כן? הוא לא מצווה. כן? כלומר, אני נקרא לבוא אליו. אלמלא הקריאה שלו אין לי רשות לבוא אליו. מה יש בספר שמות? לא. הקדוש ברוך הוא בכלל לא מבקש מן האדם שום דבר. כאן האדם כבר נדרש, אחרי שקדושה שורה בתחתונים, הוא נדרש להיפגש איתה. הוא נתבע לעשות קורבן. כן, זה הכל ממעלה למטה. ושכנתי בתוך בני ישראל. זה ספר השראת שכינה. גם למדנו את זה בפרשת בעלותך. איך שהתורה מספרת לנו על חמישה חומשי תורה איך הם בנויים. זוכרים את זה? פרשת בעלותך. אני אקרא את זה בקצרה. זה רש"י שמה שאומר ששמה נמצא המפתח של הבנת חמישה חומשי תורה. כתוב כך, בפרק ח' פסוק י"ט, ויתנה את הלוויים נתונים ויתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. הפסוק קצת כבד, כן? יש מילה שחוזרת על עצמה הרבה. מה? בני ישראל, כן? כמה פעמים? 5 פעמים. אומר רש"י, כנגד 5 חומשי תורה. אז אבל נראה מה כתוב כאן. ויתנה אל תלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל. אז איזה ספר זה? ספר בראשית, נכון? הוכח להיות ספר בראשית. זאת אומרת, הלוויים נתונים מתוך בני ישראל, כמו שישראל נתונים מתוך אומות העולם. זהו הנושא של ספר בראשית. איך עם ישראל נוצר מתוך אומות העולם? לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, זה ספר שמות. כן, זה המשכן. כלומר, המשכן הוא המטרה של ספר שמות. ולכפר על בני ישראל, זה ספר ויקרא. ולא יהיה בבני ישראל נגף, זה ספר במדבר. המדבר הוא ספר הנגף. בגשת בני ישראל אל הקודש, זה ספר דברים. מהו הקודש שניגשים אליו בספר דברים? ארץ ישראל. ברור? זאת אומרת, זה כנגד 5 חומשי תורה. יש לכם פה מפתח של כל התורה כולה. למה זה נאמר דווקא בהקשר של הלוויים דווקא? כי הלוויים הם נושאי התורה. זה הדמות שנושאת בקרבה את התורה. אם כן, בפרשת ויקרא יש כבר קריאה של האדם אל הבורא, אבל יש כאן שתי יוזמות. בספר ויקרא נאמר, בפרשה נאמר ככה: ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. למה הוא מקריב? כי הוא רוצה. לא כתוב שהוא חטא. כתוב אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. כי הוא רוצה. כן, הוא רוצה להתקרב. מה הוא רוצה להקריב בדיוק? את עצמו. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מה אדם היה רוצה להקריב? כן, מכם, זאת אומרת, או את בנו, אני יודע מה. כן, כמו שאברהם אבינו חשב בכנסת ישראל.
לא על מי השמות, אלא על מי שזה, על האדם.
מה הוא יקריב? כן, מה הוא יקריב? אבל מה הוא יקריב? תראה, היה אפשר להגיד פשוט אדם כי יקריב קורבן לשם. זה משפט לא יפה? מצוין. מה זה אדם כי יקריב מכם קורבן לשם? זאת אומרת, בני אדם. לא? מה, גם גוי יכול להקריב קורבן? בסרס את האותיות? לא, אין שום סיבה לעשות את זה. כן, אבל זה לא מה שכתוב. אתם החלטתם שזה המובן, אני לא יודע, כתוב ככה: ואמרת עליהם אדם כי יקריב, הרי לא יודע, אתם מכירים את דברי הרמב"ן על הפרשה, לא? על פרשת ויקרא, שאומר שהאדם רואה את הקורבן. למה האדם צריך לעמוד ליד הקורבן? כי הוא צריך לראות מה היו צריכים לעשות לו, ובמקומו שמו את הקורבן. איפה הרמב"ן קרא את זה בפסוק? הפסוק לא אומר שאני הייתי צריך להיות קרב, לא? לפי מה שאתם אומרים, הפסוק לא אומר את זה. הרמב"ן אומר שכן. הרמב"ן זה בסדר. כן, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. פירוש הדבר, ריבונו של עולם לא רוצה. כן, אנחנו נעצרים. יש לכם אגב דגם אידיאלי של הקורבן, זה בעקדת יצחק. אברהם רוצה להקריב את בנו, בסוף הקדוש ברוך הוא אומר לא, אל תשלח ידך לדעה. וילך אברהם ויקח את העיל ויעלהו לעולה תחת בנו. אם כן, בקורבן הראשון שהוקרב בהר המוריה תוארה הכוונה בתור כוונה להקריב את עצמו, אין הדרכה מעשית, מה כן להקריב, איל במקום אדם. או? כלומר, הנטייה הטבעית של אדם זה להקריב את עצמו. אם זה חסר, זה כבר לא ויקרא אל משה ויאמר אליו, אדם כי יקריב מכם קורבן השם. זה כבר מדרגה הרבה יותר נמוכה, זאת המדרגה של פרשת צו. כן, ודבר של משה למור, צו את אהרון ואת בניו למור, צו, כן? זה כבר לא דבר שבא באופן טבעי, זה צריך ציווי. זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה. זאת אומרת, יש אנשים כאלה שאם לא יצוו עליהם, אז הם לא יקריבו את הקורבן. אז צו את אהרון ובניו למור. יוצא לפי זה שפרשת ויקרא היא המשך ישיר של פרשת תרומה, שמדברת על נדיבות הלב בתור המוטיבציה לקרא ולקודש, ופרשת צו היא ההמשך הישיר של פרשת תצווה, שבה הציווי הוא המניע את האדם לגשת אל הקודש. עכשיו, הדברים מפורשים גם בסוף פרשת תצווה. עכשיו, בסוף פרשת צו. בפרשת צו נאמר, בפרק ז', פסוק למד ז', בספר ויקרא, זאת התורה, כלומר בסיכום כל הקורבנות, התורה מספרת לנו על קורבן חטאת, על קורבן עולה וכו', בסוף התורה מסכמת ואומרת, זאת התורה, לעולה למנחה, ולחטאת ולאשם, ולמילואים ולזבח השלמים. אם נסתכל בפרשה, אנחנו נמצא את כל הרשימה הזאת, אנחנו נמצא פרשה לעולה, פרשה למנחה, גם לחטאת ולאשם, למילואים אנחנו לא נמצא. לזבח השלמים יש גם. קורבן המילואים לא כתוב. ברור? ואז המפרשים התחבטו בזה. מהו קורבן המילואים שהתורה מדברת עליו בפסוק הזה? אז בא הפתרון. הפתרון הוא לומר, הרי איפה מתנו קורבן מילואים בתורה? בפרשת תצווה. בפרשת תצווה, בסיום ציווי בגדי כהונה והקמת המשכן, שם בסוף פרשת תצווה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להקריב את קורבן המילואים. ואחר כך בפרשת צו יש תיאור של כל מיני קורבנות, חטאת, אשם וכו'. אז לכן כשהתורה באה לסכם במה מדובר, היא אומרת, זאת התורה לעולה, לחטאת ולאשם ולמילואים שהוזכרו בפרשת תצווה ובזבח השעה שלנו. כלומר, פרשת צו היא המשך אורגני, בעצם היא ניתנה למשה יחד עם פרשת תצווה. אבל היא לא נכתבה בספר שמות, מפני שזה לא מקומה. כי ספר שמות אין עניינו להגיד פרטי פרטים של הלכות קורבנות. רק ההלכות השייכות להשרת השכינה במקדש, וקורבן המילואים שייך לזה. יוצא לפי זה שפרשת צו ניתנה מבחינה היסטורית למשה עוד לפני פרשת ויקרא. למרות שהיא כתובה בספר תורה אחרי כן. הגיוני לא. כמו שבספר במדבר, אנחנו רואים שפרשת בעלותך ניתנה אחרי פרשת במדבר, למרות שפרשת במדבר קודמת לה. זה כבר כתוב מפורש בתורה. או? כן. שזה הקרבת עצמו, כן. יקריב מכם קורבן השם. מה אני אקריב?
אבל פה זה ברור ש... שהוא רוצה להביא את האדם כי יקריב מכם, שהוא רוצה להקריב קורבן
להשם. כן, כן.
אם אנחנו
מפרשים, אבל מה הוא רוצה? לא, היה צריך להיות כתוב אדם כי יקריב קורבן להשם. כן, זה גם נקרא שהוא רוצה. התוספת של מכם אומרת שלא רק שהוא רוצה להביא קורבן, הוא רוצה את עצמו להביא כדי לקורבן. הוא רוצה להביא בני אדם על כל פנים, את העיקרים לו. כי אדם רוצה להודות לשם על זה שהוא נתן לו את החיים. מהו המחיר? בדיוק. כלומר, מהו המחיר של החיים שלי? החיים שלי. כלומר, כל מה שקיבלתי אני צריך לשלם עליו. קיבלתי חיים, איך משלמים על חיים? נותנים חיים. זה בדיוק, אגב, זה מסביר מה שקורה בעקדת יצחק. נאמר, והאלוהים ניסה את אברהם. שאל הרמב״ם, מובא ברבי אברהם בן הרמב״ם על התורה. הרמב״ם שאל, למה לא כתוב והאלוהים ניסה את יצחק? כן? ומזה הרמב״ם הסיק שיצחק היה ילד קטן, לא כמו שחז"ל אמרו שהוא הבן 37, הרמב״ם הסיק שהוא הילד קטן, שאם לא כן היה צריך להיות כתוב והאלוהים ניסה את יצחק. כן, אבל מכיוון שהוא היה תינוק אז הוא לא יכול, או שילד קטן, הוא לא יודע מה שקורה לו, ולכן זה לא ניסיון בשבילו. כן? אבל חז"ל אמרו שהוא היה בן 37. איך חז"ל קראו את הפסוק והאלוהים ניסה את אברהם? כנראה שהם הבינו שליצחק זה לא ניסיון. כלומר, עבור יצחק אדרבה, זה דבר, זה עונג עליון, להקריב את עצמו על המזבח, וכי יש לך מיטה יותר טובה מזו, מאשר להיות קרב על המזבח לפני השם, ולכן ליצחק זה לא היה ניסיון, הניסיון היה לאברהם. מובן?
קשה לומר שאדם רוצה להודות הקדוש ברוך הוא
והקריב אותם. למה לא? היה כתוב ככה.
הוא יקריב
כי אתה התחנכת ככה.
מה?
אתה התחנכת ככה. אנחנו מתחנכים כבר כמה אלפי שנים שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בזה. אבל אתה צריך לראות איזה מלחמה הייתה לנביאים נגד זה. כן, אבל אנחנו רואים איזה מלחמה הייתה לנביאים נגד הנטייה הזאת. זה סימן שזאת נטייה טבעית בנפש האדם. אלא מה? שאנחנו הצלחנו לנצח את הנטייה הזאת. הצלחנו להתגבר על זה. ויחד עם זה, עדיין, ישנה התפילה של כמה מגדולי ישראל למות על קידוש השם. למשל, רבי יוסף קארו היה מתפלל בכל יום שהוא ימות על קידוש השם. כל יום היה מתפלל. כן? זה מדרגה גדולה מאוד. בסוף הוא מת בביתתו. אבל הסבירו המקובלים שלמרות שהוא מת במיטתו, מכיוון שהוא הביע את נכונותו להיות קרב על קידוש השם, כי זה בעצם מה שהוא זכה לזה בשעת מיטתו. ולכן גם התורה מדריכה לזה, שמצד כוונת האדם תהיה רצון להיות קרב. אלא מה? שהקדוש ברוך הוא חידש לנו חידוש עצום, שהוא רוצה שנחיה. כן? זה מה שנאמר בתורה בפרשת ניצבים. החיים והמוות נתתי לפניך. אז באופן טבעי, במה תבחר? במוות, כמובן. כן, וזה לא בצחוק. כי ברגע שאתה יודע שזה השם שנותן את החיים ושהשם נותן את המוות, אז יש חפץ גדול, זאת על הנטייה המיסטיקאית שאנחנו מוצאים אצל הבודיסטים למשל, הנטייה למות. למות, כלומר, על ידי העלת הנשמה כלפי מעלה. מהו היצר הרע הטבעי של הנשמה? לחזור לשם, לבית אביה. והתורה חידשה, החיים והמוות נתתי לפניך, ואף על פי שאתה אולי היית רוצה לבחור את המוות, אני מצווה לך ובחרת בחיים. מדוע? למען תחיה אתה וזרעך. כי ריבונו של עולם מעוניין בקידוש שמו בעולם הזה. ולכן למרות החשק הגדול של האדם לברוח מן העולם הזה, אתה תישאר בעולם הזה ותקדש אותו. או? מה? יש יצר של חיים, יש גם יצר של מוות. פרויד כבר עמד על זה. זה תלוי, זה היצר של הגוף. מה עם היצר של הנשמה? לנשמה יש יצר הרע בכיוון אחר לגמרי. כן? זה במדרש קהלת רבה, שהנשמה לא רוצה להיות כאן, כי היא בת מלך שנשואה לכפרי, אז היא אומרת, מה אני עושה פה בכלל? כן? ולכן היה צורך לומר, אף על פי שאדם כי יקריב מכם קורבן לשם, אבל אתם לא תקריבו במקום זה, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. או, כן. זה השיטה של פרויד, כן. כלומר, בצעירותו הוא דיבר על דחף של חיים, אחר כך בזקנותו הוא הוסיף לזה דחף המוות. מעניין, טוב, זה כבר קשור לאומות, אצל אומות העולם יש מין היפנוזה כזאת, הם מאופנתים על ידי המוות. כן? והחידוש של התורה הייתה תורת חיים, שאדרבה צריך לגבור על הנטייה הזאת ולהוסיף לקדש את השם בחיים של העולם הזה. כן? זה הרבה יותר קשה, זה אתגר הרבה יותר גדול כמובן. כן? מה על? יצר הרע של הנשמה. טוב, זאת שאלה גדולה. אצל חכמי ישראל אנחנו מוצאים שני סוגי פירושים מה זה יצר הרע. יש מחכמי ישראל שהלכו על דרך הפשט שאמרו היצר הרע זה בא מן החומר והיצר הטוב זה בא מן הרוח. כן? ולכן ככל שאתה יותר רוחני זה יותר טוב, ככל שאתה יותר גשמי זה יותר רע. כן? אבל אצל המהר"ל מפראג למשל אנחנו מדברים על יצר הרע של הרוח ויצר הרע של הגוף. כן? היצר הרע של הגוף זה גילוי עריות, היצר הרע של הנפש, של הנשמה, סליחה, זה עבודה זרה. כלומר יש יצר הרע רוחני. אפשר לומר ככה, היצר הרע זה להפר את האיזון האמיתי של הנברא. מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו גוף ונפש, אם כן, כל נטייה יתרה לאחד משני הכיוונים היא יצר הרע. La tête, Yitaron, la gouffe bilvad, ou la tête, Yitaron, la neshama bilvad, ze yetzara. Ah bon? Ah, qui a Rambam, ou Yodéa l'imot Torah, Pachout. והרמב״ם יודע שכשחכמים אמרו איזה פירוש בפסוק, הם לא תמיד אמרו, התכוונו להגיד שזה הפשט. וכך כותב גם הרשב״ם בכמה מקומות, וכך גם כותב רש"י מאות מקומות. לא באתי לפרש אלא את פשוטו של מקרא, ומדרשים הרבה יש, ואני לא באתי לפרש פשוטו. וכן רבי אורי אספורנו ורבי אברהם בן עזרא וכו'. למשל, איך אתה מבין שרבי אברהם בן עזרא בכמה מקומות כותב, נכון הוא מה שאמרו רבותינו כך וכך? מה זאת אומרת נכון? מה, וכי היה לך ספק? אלא שרבי אברהם בן עזרא רוצה להגיד, מה שאמרו רבותינו כאן זה גם הפשט. לא תמיד חכמינו התכוונו לפשט. ברור. למה עשו את זה? למה גיל 37? כדי שזה יתאים לשלוש שנים לרבקה. כן, זה הכוונה. כדי להסביר איך זה שיצחק הוא בן 60 שנה בלבט אותם, והיא יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, מה פתאום שהוא חיכה עד גיל 40 כדי להתפלל, היה 10 שנים של הכרות, וגיל 13 כדי בכלל להיות ראויה להוליד וכו'. כן? לא, ודאי לא, לא תמיד. כוונת חז"ל לומר שרבקה מתאימה ליצחק מראשית בריאתה. ולכן, משעה שהיא כבר בת 3, כלומר ראויה להינשא, אז היא כבר של יצחק. לכן יצחק צריך להיות בן 37, בשעה שהוא נעקד, כי אז הוא ראוי לרבקה, ושהיא בת 3, זה הכל. זה לא דווקא הפשט. גם תראה, הבהר"ן מפראג, בפירושו לפרק חלק, מסביר בכמה מקומות, הגמרא לפעמים נוקטת מספרים אסטרונומיים. כן? למשל, כמה חיילים באו עם סנחריב? לא, לפי הגמרא יוצא כמה מיליארדים. אני אעשה חשבון, 2.6 מיליארד חיילים באו עם סנחריב על ירושלים. כן? כן, זה חשבון של הגמרא. הגמרא שמה עושה פשוט, האנושות בימי סנחריב לא הייתה בגודל הזה. אז המהר"ל מסביר שמה, הוא אומר, חז"ל אמרו מה שראוי להיות לפי גודל כוחו של סנחריב, כך ראוי לו. אבל כמה היה באמת? מה שיכול להיות. כך אומר המהר"ל. בכלל, הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק מסביר כמה דברים ביחס לאגדות חז"ל, שיש שלושה סוגי אנשים ביחס לאגדות חז"ל. יש מי שהבין שדברי חז"ל הם כפשוטם, ויש שלוש כתות. כת ראשונה אומרת דברי חז"ל בכל מקום זה כפשוטו, ולכן הם לוקחים כל אגדה של חז"ל כאמת היסטורית אמיתית. אומר הרמב״ם שם, רחמנות על שכלותם. זה לא אני אומר, זה הרמב״ם. למה? הוא אומר, כי אז הם מטילים בחכמים דופי גדול, שהם אומרים שהחכמים האמינו בשטויות, ואנחנו יותר מדי מכבדים את החכמים כדי לחשוב שהם האמינו בשטויות. כך אומר הרמב״ם. הכת השנייה קורא לה הכת הארורה. מה זה הכת הארורה? זה אקדמאים. כלומר, אנשים שאומרים, חז"ל התכוונו למה שהם אומרים, ולכן אנחנו לא מאמינים בחז"ל. אומר הרמב״ם, אבל בכל זאת אפשר ללמד עליהם זכות, שלפחות הם לא מאמינים בשטויות. והכת השלישית, אומר הרמב״ם, המין השלישי, אומר, שאפשר לקרותו מין בשיתוף השם בלבד, כמו שיקרא לשמש מין והיא יחידה, כלומר, קבוצה שבה יש רק מרכיב אחד, הם אלה שהבינו שדברי חז"ל הם דברי חוכמה ואינם כפשוטם, והם יודעים את סודם, את סודם של האגדות האלה. עכשיו, לא קשה, כלומר, זאת אומרת, קבוצה שיש בה רק מרכיב אחד, לא קשה לנחש למי הרמב״ם מתכוון. כן? ברור, כן.
איך זה מסתדר אחרת מבחינת השנים?
אני
לא
בן
37.
לא,
אבל
לא, זה הכרחי להגיד שהוא בן 37 רק אם אתה מקבל שרבקה נולדה עם עקדת יצחק, זה הכל. וזה לא כתוב בפסוק.
אני חושב שהכת הראשונה שהוא מדבר עליהם זה נגיד משהו שלוקח את המדרש עם
הצפרדע, והוא מקבל את זה, כן, נכון.
זה לא
נקרא לי שם פשט. אני לא יודע, מי אמר לך? מה, ילדה בת 3 שהולכת ושואבת בשביל 100 גמלים, זה נראה לך פשט? זה לא נראה לי כל כך פשט. זה לא פשט. טוב, נחזור לאיפה שהיינו. או למשל זה שבצלאל היה בן 8 כשהוא הוליד, כשאבא שלו, לא, כשאבא שלו הוליד אותו בגיל 8. כן, טוב. אם כן, פרשת צו היא, כפי שאמרנו, המשך של פרשת תצווה. זאת אומרת שפה אנחנו לומדים משהו חשוב לגבי מסירת התורה, איך ניתנו הפרשיות של התורה לישראל. לפעמים יש קובץ שלם של פרשיות שניתנו בסדר מסוים מבחינה היסטורית, שאחר כך לצורך עריכת התורה, כן, על פי השם, על ידי משה, נעשו כבר בסדר אחר. ולכן פרשת תצווה מדברת על קורבן המילואים של פרשת צו, פרשת צו מדברת על, מדברת על קורבן המילואים של פרשת תצווה, כאילו שזה כתוב באותה הפרשה. זה פירוש של הרב דוד צבי הופמן, שהיה דווקא רב גדול שכל חייו לחם ברפורמים. כלומר זה בפירוש אורתודוקסי. טוב, בסוף פרשת צו אנחנו מוצאים משהו מוזר מאוד. בסוף פרשת צו נאמר בפרק ח' פסוק למד ג', ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידכם. כלומר, משה מצווה את אהרון ואת בניו להישאר שבעת ימים פתח אוהל מועד לפני שעושים את חנוכת המשכן. מדוע דווקא שבעת ימים? כי להיכנס למשכן זה להיכנס, כפי שאמרנו כמה פעמים, להיכנס ליום השמיני של הבריאה. העולם הזה נברא בשבעת ימים, היום השמיני זה מעל הטבע. ולכן צריך קודם כל, לפני שנכנסים לתוך אוהל מועד, להישאר שבעת ימים פתח אוהל מועד כנגד שבעת ימי בראשית. וכך נאמר, ופתח אוהל מועד תשבו יומה ולילה שבעת ימים, ושמרתם את משמרת השם ולא תמותו, כי כן צוויתי. כלומר, מה פתאום אתם צריכים לשמוע לי, אומר משה, מפני שהשם אמר לי. כלומר, מקור הסמכות, כן, המקור הקובע את ההתנהגות של אהרון ואת בניו, זה יהיה משה דווקא. וכאן הפסוק מפתיע אותנו מאוד, ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה. אומר רש"י, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. כל הכבוד, כל הכבוד לאהרון הכהן שהוא שומר מצוות. זה מה שכתוב, כן? מגיד שבחו של אהרון, כך אומר רש"י, שלא שינה. אגב, זה מוזר קצת, כי הפסוק לא מדבר רק על אהרון, כתוב אהרון ובניו. אז כתוב ויעש אהרון ובניו, אצלו לא כתוב ויעשו, אלא אהרון היה היחיד מכל הכהנים שהיה שלם עם זה, אבל בניו אמנם עשו מה שמשה ציווה, אבל לא היו שלמים עם זה, לא היו שלמים עם שיעבוד תורת אהרון ותורת משה. מה? כי אהרון יודע שזה רצון השם, הוא יותר גדול מהם. אבל בפרשת שמיני הגיע שוב המשבר לידי ביטוי. אותו משבר שהיה בזמן הניתוק בין משה לאהרון בפרשת כתיסה, בא לידי ביטוי בין משה לבני אהרון בפרשת שמיני. לכן, ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר וכו', ואל בני ישראל לדבר לאמור. ואז משה אומר בפסוק ו', ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם, תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. אם תעשו מה שהשם ציווה, כבודו ייראה עליכם. ובני אהרון, במקום לעשות מה שהשם ציווה, מביאים אש זרה אשר לא ציווה השם. מה הייתה סברתם? סברתם הייתה שהקדוש ברוך הוא מינה את משה רק לעולם הזה, מינה את משה לתת לנו מצוות בעולם הזה בלבד. אבל מהיום השמיני ואילך, כשאנחנו נכנסים לעבודת המשכן, זה כבר עבודה שלנו, למשה אין מה לומר לנו, עתידות מצוות להיבטל. אפשר לומר, זהו הפיתוי של הכהנים כשהם נכנסים לתוך המקדש, לראות שהם כבר חיים את חיי העולם הבא, ולכן כבר הם אינם רוצים לשמוע לדברי משה. ולכן בא כאן בפרשת שמיני המשבר הזה. כן,
אולי
כן. כן. הם יותר נדחקים הצידה, כן? אז הם נפגעו, כן? חז"ל אומרים את זה, שהם נפגעו. עכשיו, האם, כלומר, נדב ואביהו, האם הם חטאו בזה? לא נאמר במפורש בתורה שהם חטאו. אדרבה, לא היה שום איסור להקריב אש זרה. לא היה שום איסור. זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, אבל יש דברים שלא ציווה השם, אין איסור גם לעשות אותם. הם הקריבו אש זרה אשר לא ציווה השם, אדרבה. כן? זה יוזמה, נכון? אבל מה? מה הדבר הזה גרם להם? להסתרף. האם הדבר הזה היה טוב או לא? הוא היה מתוכנן על כל פנים, כן? בפרשת תצווה נאמר שכשאתה תגמור להקים את המשכן ונקדש בכבודי, אומר רש"י, בישר לו שנדב ואביהו עתידים להסתרף, נכון? מה? מה משה? לא, משה ידע שמישהו יישרף שם, כן? הוא הדבר אשר ציווה, הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד. אומר משה, סבור הייתי שזה יקרה לי ולך, אומר לאהרון. כלומר, משה רצה להיות מן הנשרפים האלה, והוא ראה שהוא לא היה ראוי לזה, רק נדב ואביהו היו גדולים ממנו והיו ראויים לזה, נכון? זה מה שכתוב ברש"י, אני לא ממציא פה דברים, כן? אלא מה? מכאן ואילך... לא, לא נדב אביהו. כלומר שמישהו שם ייכנס אל הקודש וישרף. משה חשב שזה יקרה לו ולאהרון. אבל הוא לא זכה, נדב ואביהו זכו במקומו. אז האם זאת התנהגות לחיקוי? לא. התורה ציוותה בפרשת שמיני, יין ושחר על תשת. כלומר, מכאן ואילך לא נכנסים יותר שטויי יין אל המקדש. כלומר, מה שהיה טוב לנדב ואביהו אסור מכאן ואילך. הרי ידוע, חז"ל אומרים שטויי יין נכנסו למקדש, זה היה אסור להיכנס שטויי יין? עוד לא היה אסור, התורה עוד לא אסרה את זה. זאת אומרת, מכאן ואילך הדבר הזה נאסר לנו. כלומר, יש משהו שראוי למדרגתם ולמדרגתם בלבד. כן.
אפשר להביא שיש דברים שלא כתוב שאסור, אבל אפשר להבין...
אבל חז"ל...
דבר כזה,
אבל...
מה
נכנסים לשטויי יין? זה טוב? ייתכן שכן, מי אמר לך שלא? אולי זה חלק מעבודת השם. טוב. נדב ואביהו הקריבו אש זרה אשר לא ציווה השם, זאת הסברתם שזה טוב לעשות כן. ולכן נכנסו שטויי יין. וזה היה נכון רק להם. מכאן ואילך התורה אסרה. יין ושחר אל תש. לאבד את השכל, כמו הסברה בפורים, כן? אנחנו מתעלים מעל השכל כדי לדעת עד זה לא ידע בנערור המן לברוך מרדכי, כן? מה?
בעניין של בנדום אהרון,
כן,
בעצם שתק אף על פי שהוא קרה לו משהו מאוד קשה,
כן,
בעצם קרה לו משהו מאוד קשה, הוא עשו את המעלה, הוא בעצם סיבר של בנים, להפך, רצו לשמוע.
לא הבנתי את השאלה. אנחנו עצובים מאוד כשנהרגים אנשים. כן, אבל כשזה קורה זה לא נעים. אבל בסוף מתברר שנשאר משהו מתורת מדעתם של נדב ואביהו. מדוע? כי נדב ואביהו כידוע הורו הלכה בפני רבם. הדבר הזה היה חמור מאוד. אבל נשאר מזה דבר אחד. אחרי פטירת נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר ואהרון אוכלים את הקורבן ושורפים קורבן אחר, כן? יש קורבן אחד שהם אוכלים, קורבן אחד שהם שורפים. משה אומר, זה לא בסדר שאתם שרפתם את הקורבן השני, הייתם צריכים גם לאכול אותו. ואז לפי רש"י, כאן אני מקצר כי אני רואה שכבר מאוחר, אהרון הסביר למשה שהוא לא הבין נכון את ההלכה, ומשה מקבל. וישמע משה ויטף בעיניו. כלומר, איזה הלכה משה לא הבין טוב? את ההלכה שמשה בעצמו מוסר. כלומר, זה משהו מוזר מאוד. כלומר, ניתנת נבואה למשה, כלומר, אהרון יודע על הנבואה, על ההלכה הזאת רק על ידי משה, אבל בפירוש המעשי של ההלכה הזאת הוא יכול לחלוק על משה ושתהיה הלכה כמותו. כלומר, זה ההתחלה של התורה שבעל פה. לראשונה נמסרת איזושהי הלכה ממרומים, ודווקא הסמכות לפרש אותה איננה בידי מי שמוסר אותה, אלא בידי בית דין של מטה, אהרון הכהן.
בבצלאל.
בבצלאל. טוב, בצלאל היית, אבל זה מדרש. כאן זה כתוב מפורש בסוף.